האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
רישיון לעבוד, הפודקאסט של עולם רישוי עסקים והתנהלות מול הרשויות, עם עורך הדין נועה טלבי.
שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של רישיון לעבוד, הפודקאסט שמכניס אתכם לתוך עולם רישוי עסקים, תכנון בבנייה, ארנונה, ובקיצור מדריך לעסקים מול רשויות. אני עורך הדין נועה טלבי, אני עובדת 20 שנה, עוסקת בתחום הזה של ייצוג עסקים מול רשויות, ובכל פרק אני מביאה איזשהו אורח מומחה. הפעם יש לי, אני חושבת, את האורח הכי צבעוני, הכי מעניין, הכי אש שהיה לי פה
צבעוני
באולפן.
צבעוני בלבן.
אביר קרה, אני חושבת שלא צריך להציג את אביר, בכל זאת הקים מייסד השולמנים, אבל אביר, תן כמה משפטים על עצמך, נרחיב את הידע.
קודם כל אני אבא לאלרועי ולאלה, נשוי ללידן, 20 שנה ביחד, משען את חיי, וזה הדבר הראשון אני חושב, אני חושב שזה גם מה שהביא אותי לעולם הפוליטי.
הם יודעים מה זה שולמנים?
בטח, וזה גם גדול. אני חושב שמה שהביא אותי לעולם הפוליטי, האחריות הזאת, אנחנו 11 שנים ניסינו להביא את אלרועי לעולם, כמו הרבה מאוד משפחות, הרבה מאוד אנשים, נתקענו בקשיים, וברגע שזה קרה, שהבנו שזה הולך לקרות, פתאום נחתה לה איזושהי אחריות ציבורית, אמרתי, טוב, אני אשנות את כל מה שדפוק פה,
וואו.
כדי שיהיה עולם טוב יותר לילדים שלנו, ובאמת הקמנו את התנועה הזאת שנקראת אני שולמן, וישבתי בבית ומול המחשב, ואמרתי לאשתי, תשמעי, אני הולך עכשיו ללחוץ על הכפתור, אני מקים איזה קבוצה כזאת לעצמאים.
והיית בן אדם פרטי, עם עסקים משלך?
עם 5 עסקים במקביל, עם הרבה מאוד עובדים, אבל הבנתי שאני רוצה לשנות את זה. הרבה שנים, אני עצמאי מגיל מאוד מאוד צעיר, והרבה מאוד שנים זה פשוט ישב עליי. ישב עליי הדרישות של כיבוי אש בחוות סוסים, למגרש רכיבה מחול, כן? כי לכל ים לא יכול להידלק. תביא את השריפה לפה, זה יחבר, הייתי משלם איזה 6,000 שקל בשנה.
יש לי חוות סוסים במשרד, אני יודעת על מה אתה מדבר.
זה היה מרגיז אותי, והיה לי מסעדות בירושלים ופיצריות, ואתה מתמודד פיצריה, אתה צריך רישיון שמשטרה, למה? למה? מה אתה עושה שם?
אולי הפיצה עלולה לתקוף אנשים בלילה.
לא, דרך אגב, הורדנו את האירוע הזה של רישיון משטרה, בסוף זכיתי,
אנחנו
ובאמת הצלחנו לעשות, אבל,
זה,
אבל
כן.
רק אני אגיד שבאמת היה לי חלום לשנות ולהפוך את המקום הזה לטוב בהרבה, ואני חושב שהדברים הם מאוד מאוד פשוטים, זה לא עכשיו איזה מין משהו, אין לי פה איזושהי נוסחה
איך
מסובכת.
איך אתה אומר פשוט על הדבר הכי מסובך בישראל לנהל עסק?
כן, אז אני אומר לך, לא, קודם כל לנהל עסק זה אירוע אחר. בעל okay. עסק, לא כולם מתאימים להיות בעל עסק. Mm-hmm. צריך להגיד את זה, ולא כל אחד יכול לנהל עסק עצמאי, ולנהל עובדים, ולהיות במחויבות שלו, ולדעת לקום בבוקר, כי אם הוא רוצה להצליח, אם אתה רוצה באמת לנצח בלהיות בעל עסק, אתה חייב משמעת עצמית מאוד גבוהה.
אבל אני רואה אנשים עם משמעת שנדרסים ונרמסים מול הרשויות.
כן, אז יש את גלגלי הרגולציה והבירוקרטיה,
נכון.
והחקיקה המטורללת שיש בישראל, צריך להגיד, חברי כנסת בישראל, אנחנו טיפשים, כי אנחנו מעודדים חברי כנסת שמחוקקים יותר חוקים, בסוף שנה לראות כמה חוקים הוא העביר. כל חוק שבן אדם מעביר בכנסת, הנזק שלו עולה על התועלת בהרבה, בכל המקרים דרך אגב.
אבל הם מנפפים על זה, כסוג של
הסג. בכל המקרים, קראת אל תתקשרו אליי, אם קראת הדבר הדבילי הזה. מה עושה אל תתקשרו אליי? אל תתקשרו אליי, זאת נכנסת למאגר, את נרשמת מראש למאגר כדי שלא יתקשרו אלייך.
אוקיי, אוקיי.
עכשיו, מי נחשף, ובכל הרשימה הזאת, זה רשימה שבעצם היא חשופה לציבור, כי את ביקשת שלא יתקשרו אלייך, נכון? אז כל הפוליטיקאים שמוחרגים מהחוק, פוליטיקאי מוחרג מהחוק, היום הוא כבר לא צריך לחפש טלפונים, הוא הולך למאגר, אל תתקשרו אליי, רואה מי לא רוצה שיתקשרו אליי, ומתחיל לשלוח לך הודעות ולהתקשר אליך בזמן בחירות. זאת אומרת, את הולכת להיות מוטרדת יותר ויותר, הנזק עולה בהרבה על התועלת. אתה רואה חברי כנסת עם כוונות טובות אולי בחלק מהמקרים, אבל התמריץ שלהם לייצר פה חקיקה, ואנחנו אחד מבתי המחוקקים, שמחוקקים הכי הרבה חוקים כל שנה.
הם גאים בזה,
ובזה אנחנו נתקלים, הם גאים בזה, וזה בושה.
הם מציגים את זה כהישג.
וזה בושה, ואם, אני חושב בשאלה המרכזית, אנחנו צריכים לעודד היום פוליטיקאים שיגיעו ויגידו, אני רוצה לבטל חקיקה. אנחנו צריכים ששנה שלמה לא יעבור כאן שום חוק, ההפך. פשוט יגרסו כאן את כל החוקים הטיפשיים. למשל, הם כל כך הקצינו, כן? כל כך הקצינו, שיש בישראל חוק שאוסר על דייג בים המלח. תארי לך שישב בן אדם וחוקק את החוק המטומטם הזה.
עכשיו, יש רגעים שאני מתביישת שאני לא משפיע לך,
זה לא משפיע לך על החיים, אבל למשל, בואי ניקח וטרינר, כן? וטרינר.
כן.
הכי פשוט שיש, וטרינר, אסור לו להשתמש בפרסומים שלו בתמונה של פועדוב, מחשש להטעיית צרכנים, שלא יחשוב הצרכן, שבטעות הווטרינר הזה טיפל בפועדוב.
די, אתה לא אמיתי.
כדי שהוא לא ייצר לעצמו איזשהו מוניטין על פועדוב, קרמית הצפרדע, הוא לא יכול להשתמש, גם לא במיקי מאוס, ברור. כי זה מדינה חולה, זה מדינה חולה, ואז אנשים שואלים אותי, תגיד, באיזה עוד מקום זה בעולם ככה? בשום מקום בעולם זה לא ככה.
אבל יש פוליטיקאי ששם בטיקט שלו עסקים, אנחנו פה בפודקאסט על עסקים. אני עכשיו רוצה להמליץ למקשיבים, למאזינים שלנו, לגשת או לפוליטיקאי אלה.
יש חברי כנסת, מעט מאוד, שיש חברי כנסת שהם טובים, גם משמאל, גם מימין. עכשיו בליכוד יש את שלום דנינו, שהוא בא מהמגזר העסקי וזה, יש את משה פסל בליכוד, יש את דנילוס בליכוד, ויש מהצד השני את ולדימיר ביליאק ביש עתיד, ויש בחור בשם נאור שירי שעושה קצת עבודה כזאת, אבל בסוף הם כולם מגיעים לפוליטיקה, לתוך מערכת פוליטית, לשכלה, ללכלוך, לזוהמה, והכל הופך להיות פוליטי. הכל הופך, גם היום שימו לב, כל מיני דברים, הופך להיות שמאל וימין. פנסיונר לוקח את הנשק שלו להגן על אנשים בשבעה באוקטובר, להגן על אנשים בשבעה באוקטובר, פנסיונר של צה"ל, ירד לבש מדהים, הלך להציל אנשים. הציל אנשים, ממש בפועל, והופכים את הוויכוח עליו, בגלל שהוא אומר דברים של שמאל, הופכים את הוויכוח עליו אם הוא גיבור או לא לשמאל וימין. מדינה מטורללת, אנחנו משוגעים, אנחנו איבדנו את הדרך, ואיבדנו את הדרך בגלל שהשיח פה מטומטם. כן ביבי, לא ביבי, מי זה מעניין? בסוף אתם עכשיו שומעים אותי, אתם מלאים שקיות בסופר. אני אתמול מיליתי שתי שקיות ב-270 שקל.
לא יאמן.
ארבע שקיות אתה ממלא היום בסופר, ב-600-700 שקל. פעם היינו לוקחים 600-700 שקל את כל הסופר. מה קרה לנו? 18% מע"מ, הביטוח הלאומי משתולל עלינו, ואנחנו כולנו יודעים ש-90% ממה שאנחנו מפרישים לביטוח לאומי, 90% מהכסף אנחנו לא רואים חזרה. זה הקופת חיסכון הכי לא שווה שיש לנו. ובמקום לקום בבוקר, ללכת לשנות את הדבר הזה, ואפשר, יש פה מדינת מופת, יש כאן את האזרחים הכי טובים בעולם, אין עוד מדינה.
ראינו את זה בשנה האחרונה בצורה ברורה.
אין עוד מדינה בעולם שיש אזרחים כאלה, אין. ואני הרבה פעמים בתוך העשייה שלי, אני 80% מהיום שלי הוא בהתנדבות. כשאני אומר 80% מהיום שלי, זה לא כמו יום רגיל, אני 20 שעות בממהר, אני ישן 4 שעות. ו-20 שעות מהיום שלי בהתנדבות, ו-80% מהיום שלי בהתנדבות, המשמעות היא שאני 18 שעות ביום מתנדב למען הציבור, אני מקבל פניות מהציבור, מטפל בהם מכל מיני, ואתה אומר, תקשיב.
מה, איזה סיפורים אתה שומע?
אלפים.
דוגמה, תן לי דוגמה של משהו, של עסק שפונה לך, ומה?
בשלוש שנים האחרונות אני מתעסק מאוד בתביעות הייצוגיות, ואז נחשפתי לשחיתות של לשכת עורכי הדין, לשחיתות שיש אצל עורכי הדין, ועורכי הדין בישראל, זה קדושים, מה זאת אומרת? עורכי הדין בישראל, שהם היו צריכים להיות נאמני בית משפט, הם הפכו להיות, לצערי, ולא כולם, אבל אני חייב להגיד את המשפט הזה.
תגיד,
הם הפכו להיות פושעים בגלימות.
תסביר.
הם הפכו להיות נוכלים בחליפות, שפשוט מה שהם עושים זה לחפש או כל מיני הפרות איזוטריות, או לגרום לסכסוכים בין כל מיני מקומות, ולייצר לעצמם, כי הם לא רוצים בסוף לטפל באדם הפשוט שנמצא שם.
תן דוגמה של תביעות ייצוגיות שפוגעות בעסקים.
שנייה, הם לא רוצים לטפל בבן אדם שנמצא שם בסוף, הם לא רוצים לעשות איזשהו תיקון ציבורי, הם רוצים לתקן את הכיס שלהם הפרטי. כשאני נכנסתי לפה לאולפן, ממש לפני שנכנסתי, פגש אותי מישהו בחוץ. אמר לי, תשמע, יש לי חברה, אנחנו מייבים אוכל לכלבים, שתדע שאצלי ברשימות, כל שנה חוץ מרישיון עסק, חוץ מזה, אני מוסיף לעצמי גם את ההוצאות של התביעות הייצוגיות. אני חוטף כל שנה לפחות תביעה ייצוגית אחת, ואני משלם פרוטקשן. עכשיו, על מה הוא שילם?
על מה?
היה לו באתר האינטרנט שלו, אתה חייב שיהיה לך נגישות באתר האינטרנט.
נכון.
והאתר האינטרנט שלו היה נגיש, אבל באתר האינטרנט שלו הוא לא כתב מי רכז הנגישות בעסק. עכשיו, אני מתאר לעצמי שזה עסק של שני אנשים, פאקינג, מי רכז הנגישות בעסק? מה זה השטויות האלה? למה בכלל צריך לרשום את זה? עכשיו, עצם זה שצריך לרשום. עצם זה, חטף תביעה ייצוגית של 2.5 מיליון שקל, שילם פרוטקשן 30,000 שקל לאורך דין, פה, בכניסה שאני נכנס.
יו, אלוהים, זה לא נורמלי.
כל הבוקר, אני מתעסק משעה 5 בבוקר, ביבואן שיש לו מפעל מזון.
כן.
ומביא מכונה למפעל מזון. רוצה לייצר מזון בישראל, אה? כחול לבן, בואו נשקיע, בואו נעשה בו.
כן.
הוא צריך שני טכנאים שיגיעו מסין כדי להתקין את המכונה שהוא קנה.
אוקיי.
והשגרירות עושה להם כל שני הריפיוז על הבקשות. אתה אומר, תקשיב, חבר'ה, אתה יודע איפה אתה נמצא? עכשיו, מה ההבדל?
זה מלחמה מתמדת.
במקום שיעשו לו את הריפיוז, במקום שיגידו לו לא, צריך להתקשר אליו, מישהו מהשגרירות, להגיד לו, שלום אדוני, אני מתקשר מהשגרירות בסין, ואני רוצה לעזור לך לאשר את הטכנאי שאתה מגיע.
די, זה אוטופיה, אתה...
זה לא אוטופיה.
למה זה לא אוטופיה? אני לא יכולה אפילו לדבר את זה.
זה בדיוק, נועה, זה בדיוק הבעיה שלנו. זה לא אוטופיה.
אוקיי.
זה צריך להיות המינימום של הדרישות שלנו מהמגזר הציבורי.
יש מקום בעולם שזה ככה הולך?
אני לא חושב, קודם כל, בדובאי, בבודאבי, לכי תראי, פשוט פועלים שם, המגזר הציבורי משרת, מזין את המגזר העסקי. בישראל המגזר הציבורי רואה במגזר העסקי אויב, מראש.
וגם פרה חולבת.
מראש, לא רק פרה חולבת, אויב.
אתה אומר, אני עוד עדינה.
ובגלל זה אין לך פה לא שירות רפואי, כמעט ואין לך שירות רפואי, שירותים פרטיים, אין לך פה חינוך פרטי. כל הפרטי בישראל, וכל מי שומע אותי, שומע שירות פרטי, קודם כל הם נבלים. מי חינך אתכם לשטויות האלה? הרי בלי מגזר עסקי, בלי שתהיה כאן תחרות, בלי שיהיה כאן יצרנים, יזמים, בלי שיהיה איזושהי פעילות כזאת, שום מוצר שאתם לובשים עכשיו, שום דבר שאתם רואים, שום רכב שאתם רואים בכביש, לא היה בא לעולם בלי מגזר עסקי, מתפקד ועובד כמו שצריך. שואלת אותי, באיזה מדינה זה? באיזה מדינה לא מבינים את זה. בישראל, המגזר העסקי הוא אויב של הציבורי, ככה מסתכלים על זה.
אתה נחשפת להתנהלות של עסקים ב...
אני רק אשלים את המשפט בזה שאני חושב שהפתרון לדרך הזאת, היא לעשות את השינוי גישה, וזה מתחיל בכל אחד ששומע אותנו עכשיו,
כן.
בלהסתכל על המגזר העסקי כשותף,
נכון.
ולא כאויב. ואז ההסתכלות היא שונה לחלוטין, במקום להפריע, במקום להציק, במקום לראות מישהו כזה כמישהו שהוא רע, או לא יודע מה.
שצריך לרדוף אחריו.
אגב, גם בישראל, להצליח זה לא דבר טוב. מי שמצליח, נכון. פה, איך הוא, בטח הוא גנב, בטח הוא רמה. זה תרלול מערכות. ולשנות את זה, זה עניין שלנו, של הציבור, בתפיסת העולם, ועל זה אני עובד יום יום.
היום, כשאתה מתחיל את היום שלך, איפה היום אתה יכול להגיד לעסקים, מהניסיון שלך או מהדברים שראית, בעלי עסקים שחווים את התחושה הזו, ולצערי, אני רואה אותם יום יום אצלי במשרד, תחושת רדיפה. אני חושבת שהביטוי הוא תחושת רדיפה. גם כל האורחים שלי, לפניך היה מהנדס העיר נתניה. אמרת לו, עסקים מרגישים בתחושה שלהם שהם נרדפים. והוא בא ואמר, לא, אנחנו רוצים עסקים בעיר. איך בעל עסקים היום, בעל עסק, יכול לעשות משהו כדי לשנות את המצב הקיים?
קודם כל הם נרדפים, כן?
אתה אומר, זה לא, יש את המשפט הזה, זה שאתה חש נרדף לא אומר שלא באמת רודפים אחרי משהו כזה?
לא, הם נרדפים. אתמול בחור, שאני לא אגיד את השם שלו.
זה שאתה פרנואיד, זה לא אומר שלא באמת רודפים אחריך.
הוא זמן לחקירה, לא פחות ולא יותר, בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. זו נציבות שנמצאת במשרד המשפטים, שהיא אנטי עסקים בצורה יוצאת דופן, ואותו בחור הוא בכלל אבא לילדים נכים ממש. הוא עשה בעצמו מאבק לטובת נכים, וזה מזמינים אותו לחקירה. עכשיו, זה לא רק התביעות, מזמינים אותו לחקירה, יש לו איזשהו מיני
על רקע עסק?
כן, אתה אומר, תקשיב, מה, אתה מזמין אותו למה? לחקירה? על מה? על נגישות? תגידו, אתם משוגעים? אתם נפלתם על השכל? אז אני חושב שהדבר הזה באמת הוא מטורלל. צריך לדעת לעבוד פה. מי שלא יודע לעבוד ולקחת בחשבון את הרגולציה והבירוקרטיה העודפת, באמת, זה לא בשבילו. כן, צריך לדעת להיכנס לזה. מה שאני תמיד אומר לבעלי עסקים, אני חושב שזה עניין, כי אתה אמרת לי, זה עניין של הרגשה. בהרגשה שלך, בעבודה שלך, ביומיומית, אתה צריך להיות בנוי לזה, בצורה כזאת, אתה צריך להיות בנוי בצורה מסוימת, שאתה תוכל לעבור ולעשות את זה. זה קודם כל הדבר הראשון.
אבל מה זה בנוי? אם אין לי את האישיות הזאת, לא נולדתי איתה, מה זה בנוי? בנוי זה משהו שהוא...
תהיה שכיר.
אוקיי, ואם אני בכל זאת רוצה לפתור, יש...
אגב, משהו שהוא בכל העולם, בכל שנה עסקים נסגרים בגלל אותם סיבות, בגלל בעלי עסקים שלא מגיעים עם המוצר המתאים, שלא מגיעים במחיר המתאים, שלא יודעים לעשות את המסע ומתן המתאים. יש הרבה מאוד דברים...
אפשר ללמוד את זה?
בטח.
זאת אומרת, בארץ אני חושבת שאין קורסים תומכים.
חייב להגיד לך משהו. חלק מהעבודה שלי פעם בשבוע, אני הולך לפגוש חבר'ה צעירים, שהם רוצים לעשות סטארט-אפים, והם רוצים שאני גם אעזור להם להתקדם, וכאלה.
מדליק.
אני נותן ייעוץ, קודם כל הייעוץ הראשוני שלי תמיד בחינם. מה גיליתי אצל חבר'ה צעירים?
מה?
ואני אוהב את זה, כן? שהם טיפשים מדי בשביל להבין, שזה לא רק להביא את הרעיון הטוב. זה לא רק להיות בזה. זה כל החבילה מעבר. אתה חייב להיות בול, אתה חייב להיות ממש על הזה. אז בהתחלה עם זה, ואני אומר, תראה, קודם כל תעשה את המיזם הראשון. הכי חשוב שתיכשל, הכי חשוב. אתה יודע למה? כי זה יהיה השיעור שלך לכל החיים. ואם אחרי שתיכשל פעם אחת, תלמד מהניסיון ותתחיל זה, אתה תראה את עצמך בעוד 3, בעוד 5 שנים, בעוד 7 שנים, מביא את המוצר הבא לעולם. כי מה שהבאת עכשיו לא מספיק טוב. וברוב המקרים יש להם רעיונות מדהימים, לעשות כל מיני מבצעים וכל מיני זה, הם יודעים, הם מבינים מה הם רוצים, כן, הם חיים בעולם, ראינו אותם גם עכשיו בעזה ובלבנון, ראינו דור ניצחון, איזה ילדים, אין לנו ילדים, אין ילדים, בכל העולם אין ילדים כאלה.
דמעות עולות לי, כל פעם שאני רואה אותם, אני אלה שהוא מתמלא דמעות.
ראינו את הילדים האלה, הם גם אנשי העסקים הבאים, הם גם אנשי העסקים הבאים, הם היזמים הבאים, הם הולכים להפתיע את העולם, כן, כן, הם הולכים להפתיע את העולם. אבל החבר'ה האלה שהולכים להפתיע את העולם, אני מסתכל בהתחלה, אני רואה את הרעיונות שלהם, אני אומר, אחי, זה עוד נאיבי מדי בשביל להיות בום, בשביל שמישהו ישים על זה את ההשקעה, ואני חושב שאחרי שבאמת הם עושים את הלמידה הזאת, הם נכווים, הם זה, אז הכושר לקבל קביעה, הכושר להיצרב ביד, הכושר להיכשל, בהבנה מלאה, שהוא חלק מההצלחה העתידית שלי, שהוא חלק מהצעדים שלי קדימה, זה כושר שבעל עסק חייב לסגל לעצמו. ואם אין לו את הכושר הזה, אל תיכנס למשימה הזאת, זה לא בשבילך.
מישהו אמר לי פה באחת התוכניות שבחול יש קורסים שאנשים עושים, למשל בתחום המזון, אז אם אתה פותח עסק בתחום המזון, אז אתה עובר קורסים בתחום הזה.
אני אגיד לך מה.
מכיר את זה? שמעת על זה?
בטח, אנחנו, כשאני הייתי במשרד ראש הממשלה, אז אחד הדברים שאני רציתי לעשות ברישוי עסקים, ברישוי של עסק של מסעדות לצורך העניין, מסעדה זה עסק הכי קשה בעולם, ובישראל הוא פי 500 יותר קשה.
מסכימה לגמרי.
אז קודם כל היה לי מאוד מאוד חשוב לבטל להם הרבה דרישות, למשל להוריד להם את הדרישה של אישור משטרה, שיכולים
למכור אלכוהול. אתה עשית רפורמה.
כן, עשינו רפורמה.
אני רוצה שנדבר עליה.
יחד עם הילד שקד עשינו רפורמה שנקראת עושים עסק, הורדנו בעצם דרישות מיותרות לעשרות אלפי בעלי עסקים בישראל, בשווי של 500 מיליארד שקל בשנה.
אני רוצה שנדבר על זה.
היה צריך ממש לעבוד על זה. תכף אנחנו נדבר על הסיפור הזה.
ואיך אתה יודע איזה זכויות יש לך עכשיו, כי חלק מהדרישות הוסרו, אבל כשאתה מגיע לרשות המקומית, אתה לא תמיד יודע.
חלק גם ברשות המקומית לא יודעים, כי יד ימין לא יודעת מה שמאל עושה.
די, נו. אתה רציני?
ברור, יש 256 רשויות, נועה. איך? יש 256 רשויות. במקום שיהיו 4, במקום שיהיו 8, במקום שיהיו 10. בכל רשות מקומית יש דרישות שונות, יש אנשים שונים, יש ראש רשות שונה. אי אפשר לעבוד ככה. אתה צריך את הכל, את כל המגזר הציבורי, חייב לצמצם אותו בצורה משמעותית, להרזות אותו לפחות ב-50%, כי מה שיש היום זה תפקידים על תפקידים שהם מייצרים את הנהלים, הם מייצרים את הדרישות, הם מייצרים את הרגולציה העודפת, הם מייצרים את הבעיה. אתה חייב ליצור פה מצב שיש פה אשכולות שלמים שפועלים, גם למען המגזר העסקי, אבל גם למען הציבור. הציבור בישראל פה סובל בצורה יוצאת דופן. אני הייתי באמצע משפט
נכון, על דיברנו על על הסכם הזון והדרכות.
באמצע משפט על הדרכות ועל המסעדות. אז מה מה שאני רציתי לעשות, זה כמו בסינגפור, כמו באירופה, כמו בהרבה מאוד, כמו בהרבה מאוד מקומות. מה בישראל בודקים? באירופה ובסינגפור ובמקומות אחרים בודקים את כמות החיידקים שיש, הבדיקה שמגיעים לעשות, זה באים, עושים לך בדיקה על משטח העבודה, כמה חיידקים יש על המשטח, בסדר? הבדיקה היא בדיקה תוצאתית ולא תהליכית. בישראל לא בודקים את התוצאה, אבל בודקים את התהליך, מבקשים ממך שיהיה מקרר בגובה מסוים,
נכון.
שעמד טמפרטורה של המקרר יהיה נכון. מייצור מסוים, דורשים ממך קרמיקה בצבע מסוים נכון. על הקיר, זאת אומרת, מתעסקים בתהליך
נכון.
ולא בתוצאה. במדינות שבהם באמת שולחים בעל עסק לשלושה ימים של לימודים של תברואן, איך לטפל באוכל ואיך בזה, אז לא בודקים בכלל את התהליך, גובה המקרר לא משנה, צבע הקרמיקה בקיר לא משנה, מה שמשנה בסוף היום זה כמות החיידקים שיש עליה, זה רגולציה תוצאתית ולא תהליכית.
מדהים.
וזה משהו שאנחנו, אני מאוד מאוד רציתי להביא.
ומה היה כשניסית?
בישראל, המערכת בישראל לא יודעת להבין את זה.
מה זאת אומרת? אני הבנתי אותך, מה הבעיה להבין את זה?
את הבנת אותי בקלות, אבל רצף חקיקה מטורלל, שאתה צריך קודם כל לבטל את כל החקיקה הקיימת ולייצר חקיקה חדשה, זה לא עבודה קלה, אבל הפתרון הוא פשוט, נכון? את ואני ישבנו פה ואמרתי לך שהפתרונות הם פשוטים. הפתרון הוא פשוט,
העבודה עצמה, הבנתי מה אתה אומר.
העבודה עצמה היא בשוחות. למשל, כשעשינו את הרפורמה, עושים עסק יחד עם הילד שקד, אז אני באתי אליה ואמרתי, תקשיב, הילד, לא יכול להיות שיש פה עסקים בישראל, ואת תסקת עם זה, אז את יודעת.
ברור.
לא יכול להיות שיש עסקים בישראל שצריכים גם רישיון יצרן מזון, הם עושים גם רישיון יבואן, והם צריכים גם רישיון עסק.
תסביר, תן דוגמה. רק שנייה, תן על זה דוגמה, שכל מי שמאזין יבין את זה.
אז למשל, מפעל שוקולד, מפעל שוקולד קטן לפני הרפורמה שאנחנו עשינו, אז מפעל שוקולד קטן בישראל, שזה את ופעלך לצורך העניין, היום חייבים אתכם בבית שלכם. כן? היום חייבים אתכם כדי לקבל רישיון מפעל שיהיה מקלחת גברים, מקלחת נשים, כן?
כאילו... אני זוכרת את זה.
הוא ידע מה, הוא מייצר שוקולד, אחי.
אני זוכרת את זה.
ואתה צריך לקבל רישיון יצרן מזון, שזה
דרישות
ממשרד הבריאות, וזה דרישות, זה ממש יש לוח כזה
של... וזה גם עובר למחוזי, ואז אתה חייב גם שהמבנה יהיה תואם, כי זה כבר צריך את הגרמושקה נכון, של היתר בנייה.
ואם, ואם אתה בכלל יבואן שמביא את השוקולד, אז אתה צריך רישיון
יבוא.
רישיון יבוא. וואו, ובנוסף וואי. לכל זה, דרשו רישיון עסק, כאילו לעשות תופס טיולים ברשות המקומית.
משהו כמו שלושה כל... ארבעה בשביל להכין שוקולד עם שני אנשים.
נכון.
שלושה ארבעה רישיונות.
אנחנו ביטלנו את זה כשהעלות פה לעסק הייתה סדרי גודל של 40-50 אלף שקל. אגב, כל כמה שנים, כי רישיון עסק הוא לחמש, עשר שנים וכו'. אז קודם כל ביטלנו את הדרישה הזאת, אז לא צריך להיות רישיון עסק במקומות האלה, אבל כן צריך להיות רישיון אחר, והדבר הזה בעצם מוריד להם 125 ימי המתנה לרישיון, כי היית צריך להמתין עד שתקבל רישיון. אגב, אם אתה עובד בלי רישיון, אתה עובר על החוק. יש לך רישיון יצרן, אבל אין לך רישיון עסק, אתה עובר על החוק. אז היה מאוד מאוד חשוב להסיר את הדבר הזה.
אתה בעצם מדבר על כפל רגולציה של אותו עסק, יש כמה רשויות שדורשות רישיון, ואתה בעצם הסרת את הכפל.
יש פה משהו שיותר, יש פה משהו שיותר משוגע, שאנשים לא הבינו אותו. את יודעת, מה יש בתל אביב יותר? איפה יש יותר ברים, בתל אביב או בחיפה?
ברור שבתל אביב.
את טועה?
די, נו.
את טועה? בתל אביב כמעט ואין ברים. כולם הוציאו רישיון עסק על מסעדות. את יודעת למה? כי הדרישה בבר, או הדרישה במסעדות, הן היו שונות אחת מן השנייה. גם דרישות של כיבוי, וגם דרישות של משטרה בכלל בברים, הייתה טעות שאומנם הצלחנו לפתור אותה.
פשוט מדהים אותי מה שאתה אומר.
כן, בחיפה יש יותר ברים. כי בחיפה היה יותר קל לרשיין ברים ממסעדות, אז במקום מסעדות יש ברים והפוך. ותבדקי את הנתון, תראי את זה. ובעצם בדרישות של בר, היה בא משטרה, אומרת, אנחנו דורשים, אי אפשר לתת לכם רישיון, כי הדרישה היא שהדלת תיפתח פנימה. ובכיבוי אש, הדרישה היא שהדלת תיפתח החוצה. אז עכשיו אתה עומד בעל עסק. אתה רוצה את עצמך כמו במערב הפרוע, צריך לעשות...
דלת מסתובבת.
כן, אז זה לא רק, את אומרת, בין הרשויות ובין הזה, בין כולם, הרי זה אכלה של תרנגולת ופיל. ככה זה נראה בעצם. אתה מוצא את עצמך, אתה שואל את עצמך, אתה שרגע, מה שמעתי עכשיו? כי זה בעצם הבעיה המרכזית, ואז באמת צריך לקצץ את כל האירוע הזה בצורה משמעותית.
אני צוחקת, אבל בפנים אני בוכה, אני... זה העבודה, ואני רואה אותם, הם מגיעים אליי למשרד עם הכתבי אישום, עם צווי סגירה, הם מתדממים.
כתבי אישום, עבריינים.
כן, זה עבירה פלילית, חוק רישוי עסקים.
כן, מייאש אותי באירוע הזה. קודם כל צריך להסיר את החבות הפלילית בעניינים
נכון,
האלה.
נכון, אני מסכימה איתך.
אני חושב שזה, וזה היה משהו שאי הפללה לעצמאים, או אי הפללה לבעלי עסקים, זה משהו שממש ניסינו לעבוד עליו, שוב, מאוד מאוד קשה, כי ביטול החקיקה, אתה צריך גם לגייס רוב בכנסת, ואתה גם צריך לשכנע, להעלות את זה להחלטת ממשלה. וכשאני הייתי בממשלה, היה לי מאוד מאוד חשוב לתעדף. אני לא יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל בעבודת ממשלה, אז ביום רביעי, יש את כל התכנים שיעלו לממשלה ביום חמישי, מייצרים מעטפה, וביום ראשון מצביעים בממשלה על החוקים שמעלים. ולי היה חשוב שכל יום רביעי יהיה משהו אחד, שאני יודע להתמקד בו, שאני יודע לקבל עליו את התמיכה
לעסקים?
מכל חברי הכנסת, כן, שקשור למגזר העסקי, שקשור לחופש
הייתה לך אוזן קשבת?
כן, אני הייתי...
בכנסת?
אני חייב להגיד שבממשלה, קודם כל בזכות זה שלא יצאתי מהכנסת בנורווגי, יש כאלה שיוצאים בנורווגי, לא ויתרתי על הזכות שלי ונשארתי להיות בהצבעות, אז הייתי אצבע 61 בממשלה מאוד מאוד אתרוגנית, וזה נתן לי המון המון כוח, כך הצלחתי בעצם להקים את רשות ההסדרה, שהיום את נמצאת ברשות ההסדרה ואת עובדת
כמשקיפה של המגזר העסקי,
בוועדת רישוי עסקים, שבעצם צריכה לייצר את כל המפרטים האחידים, למצוא את כל הדרישות ההזויות, ולצמצם אותם.
לדבר באותה שפה, נכון.
כן, אז שידברו, גם עזבי, איך רישיון עסק נראה, אתה מסתכל, אתה רואה 16 עמודים, אתה לא מבין מה כתוב שם, נכון? אתה מתחיל לקרוא, אתה מסתכל על זה. ויש לך את האישור של כל גורמי אישור, שזה עוד 16 עד 160. אתה לא מבין בכלל למה הם מתכוונים, כי הכל שם, אתה מסתכל על השפה, ואתה אומר, רגע, שנייה, אתה צריך להביא פירוש רשי, אתה צריך להביא עורך דין, אתה צריך להיות סופרמן, הכל כדי להבין מה כתוב שם.
כן, סינית, סינית מדוברת.
אז זה אירוע של מפרטים אחידים, אנשים לא מבינים את זה, אבל זה וואחד עבודה קשה, וזה לוקח המון זמן ותהליך, אז באמת להקים את רשות הרגולציה, זה הייתה אחת המלחמות הגדולות שלי, מבחינתי, אני הודעתי שאני לא אתמוך בתקציב, אם לא תקום רשות הסדרה, שממש מקצצת ברגולציה בישראל, יש עוד דרך ארוכה שם לעשות, דברים כאילו לא קורים כמו שהייתי רוצה, גם אין להם את הגיבוי שהיה לאגף הרגולציה ולרשות הרגולציה כשאני הייתי בממשלה, כי הייתי כל כולי באירוע הזה, אז צריך גם לתת, לדאוג להם לגיבוי. אבל אני חושב שכל יום ראשון בעצם דאגתי שיעלו הדברים האלה, שבאמת מייצרים פה יותר חופש כלכלי, וזה לא רק למען עסקים, כי לפעמים נשמע שיאללה הנה הוא למען עסקים, אז הוא קונה הכל, לא. אני לא איגוד מקצועי שדואג לקבוצה מסוימת על חשבון כלל הציבור. יש את הלובי החקלאי שעושה נזק עצום. הוא לא מייצג, לדעתי הוא גם לא מייצג את החקלאים, אבל הוא עושה נזק עצום, כי הוא מייצר פה מצב שיש כאן קבוצה אחת שחיה על חשבון כלל הציבור. למשל, אנחנו לא יכולים לייבא לישראל באופן חופשי פירות, ירקות, גבינות, דגים, אפילו קלמרי, על קלמרי יש מכס, אין בכלל תחרות מול קלמרי, אבל קלמרי יש מכס, אל תאכלו קלמרי, כן? כאילו אני לא קורא למישהו לעשות את זה, אני אוכל כשר, אבל אני אומר, משתדל לאכול כשר, אבל אני לא אומר לאנשים לעשות את זה, אבל זה שיש על זה מכס, זה פשוט טירוף, 35% מכס, 25% מכס, אתה אומר, תשמע, יש פה איזה עניין לטפל בו, אבל עצם זה שאין יבוא חופשי לישראל, כשאתם קונים את הסקיות האלה בסופר, ולא מבינים איך המחיר הוא כזה מטורף, אז תדעו שחלק מזה קורה בגלל אותו לובי חקלאי, שסידר לעצמו מכסים מאוד גבוהים, למה הם עשו מכס גבוה, למה הם נלחמים על זה?
כי ככל שהמכס גבוה יותר... אני מניחה שכדי לשמר את התוצרת הישראלית, לא?
לא, זה הופך בעצם את היבוא באותו מוצר ללא כדאי.
ברור.
למשל, אני מאוד התעסקתי בעוף, בשר, דגים, גבינות, אגב, כל מה שאתם פותחים במקרר, כן? בעוף בישראל, אנחנו יקרים ב-55%. אני לא מתכוון...
מאוד יקר.
אני לא מתכוון להגן על אותו מגדל עופות מפני תחרות, ההפך. אני רוצה שיהיה לו כמה שיותר תחרות. כי אני מבין, בתפיסה שלי, שכמה שיותר תחרות, המשמעות שלה כמה שיותר יעילות. זה מחיר יותר טוב לצרכן, הרבה יותר טוב, זה אומר שהאיכות עולה, המגוון עולה, המוצרים עולים, והמחיר יורד.
התחלת לומר שאתה לא בעד איזשהו מגזר, או גוף מסוים, אז בעד מי אתה?
אני ככה.
בעד מי אתה?
אני בעד חופש כלכלי. והטענה שלי המרכזית היא שבעלי עסקים לא יכולים להצליח בלי שיש חופש כלכלי. בלי שיש כאן שוק חופשי, ומה שנקרא שהטוב ביותר ינצח. אם הם יהיו טובים, ואם הם ישקיעו, אני רוצה ששום דבר לא יכשיל אותם. ההפך, אני רוצה מדינה שאומרת לו, בוא, תגיד לי איפה הבעיות שלך, איפה הכשלים שלך, שם אני רוצה לעזור לך, אני רוצה מישהו שולך
את הולך ביד. ואם אני רוצה עכשיו כבעלת עסק, ומן הסתם השנים האלה עוד יותר קשות מהשנים הרגילות, רוצה להשפיע, איך אני יכולה להשפיע? היום.
קודם כל, כל אחד יכול להשפיע.
תסביר.
כי השפעה היא לא רק בזירה הפוליטית, כן? השפעה היא גם בזירה הפוליטית, אבל היא גם בתקשורת המון, והיום כל אחד יכול לפתוח את הטלפון שלו, ולעשות סרטון, וכל החברים שלו יראו, כל אחד יכול להשפיע מהנקודה שהוא נמצא בה. כשאני הייתי לפני 5.5 שנים, וישבתי בבית, ואמרתי לאשתי שאני רוצה להשפיע, אף אחד לא...
5.5 שנים?
כן, זה כל הסיפור.
זה נראה... אני נשבעת לך שאם היית שואל אותי, הייתי אומרת 15 שנה, אני לא צוחקת.
נכון, יש לי הישגים מטורפים.
אתה מרגיש 15 שנה.
יש לי הישגים מטורפים, ודרך אגב, המון ניסיון מהמגזר העסקי ומהיום יום, מהקביעות האלה בידיים, אז המון המון ניסיון, והרבה מאוד פשן, תשוקה ומוטיבציה, זה מה שאני עושה גם בכל העסקים שלי. אני בא עם זה כל כולי בתוך האירוע.
עם הדרייב.
וגם למידה עמוקה. כל הזמן אתה צריך ללמוד, להיות יותר טוב וזה, ולא שתגיע לאיזושהי שיחה, ומישהו ישאל אותך שאלות, אתה לא צריך... אז אני חושב ש5.5 שנים האלה, באמת, אם הייתי יושב בבית, והייתי אומר, טוב, אני לא יכול לשנות, אף אחד לא יקשיב לי, מי יעשה, זה, אז לא היה קורה כלום. אני חושב שכל אחד יכול. אני חושב שמי שעכשיו שומע אותנו ויכול לשתף את הדבר הזה, אז הוא גם תורם לשינויים הללו.
אבל אני יכולה, כבעלת עסק, ואני ממש לא מחפשת הטיות פוליטיות, להצטרף למישהו, להתקשר למישהו, לייצר איזשהו כוח.
קודם כל, כל מי שנתקע
היום, כמו שיש כוח צרכנית,
כל מי שנתקע היום בבעיות, יש ממש חמל סיוע עם וואטסאפ, עם טלפון מסודר, אנשים פונים, אני עונה לכולם, עוזר לכולם, בכל הבעיות שיש להם. אני לקחתי את זה כשליחות, אני מרגיש גם שיש לי איזושהי זכות, שהקדוש ברוך הוא נתן לי את הכוח לעסוק בעבודה ציבורית ברמה הזאת, ואני לא בועט בדלי. מאוד מאוד חשוב לי, שכל בן אדם שפונה אליי, באמת לעשות כל מה שאני יכול, כדי לעזור לו.
למה? סתם מעניין אותי.
כי אני רוצה להפוך את המקום הזה לטוב יותר, וכי אני בעצמי התמודדתי עם זה, עם שאלות ועם צעקות לאלוהים, במקומות הכי נמוכים שיש, גם בלחטוף תביעות, וגם בהתמודדות מול מערכת מטורללת לחלוטין, הסקתי עשרות עובדים, אם לא מאות עובדים, בחמישה עסקים שונים,
ומה היה קורה בסוף החודש?
נתקלתי... בסוף החודש, כולם אוכלים מהעוגה, ורק לך לא נשאר.
כן,
ונתקלתי באמת במצב ובאטימות, שהבנתי זה בלתי אפשרי להמשיך ככה, ולקחתי את זה כמשימה, ואני מודה לקדוש ברוך הוא, שבאמת אני מצליח בדבר הזה, אז אני לא בועט בדלי ועושה כל מה שאני יכול, כדי לסייע לאותם אנשים, אז אם זה, אם חטפתם תביעות ותביעות קנטרניות, ואם יש מישהו שאתם יודעים שעשה לכם הונאה, ויש המון המון נוכלים היום בחוץ, ואם הרשות המקומית מתנכלת לכם, או לפעמים זה רק בן אדם שפתאום מתנכל למישהו אחר ברשות, אז יצרתי איזושהי כתובת שאני מטפל בה, ואני עושה את הדברים האלה ביום יום, ואני חושב שזה יפה, אבל את דיברת פה על משהו שאין לנו עוד הרבה זמן, אבל זה מאוד מאוד חשוב. דיברנו פה רגע על איך אני יכול להשפיע.
נכון.
ואני מבין שיש משהו מתסכל. ואנחנו חייבים רגע לדבר על המערכת הפוליטית.
אנחנו רוצים לשנות, לא רק לקטר.
היכולת באמת לשנות בישראל נלקחה מאיתנו, נשדדה על ידי הפוליטיקאים.
תסביר.
היום הפוליטיקאים שיש לנו, את רואה שהם לא מתחלפים. אגב, משמאל ומימין, מרב מיכאלי, יאיר לפיד, נתניהו, אותם אנשים כל הזאת.
אותם פרצופים, כן.
איך אותם אנשים? מה דוד אמסלם עשה בשבילי ב-20 שנה האחרונות, שהוא כל הזמן חוזר? מי הם? ובעצם מה שהפוליטיקאים עשו, הם סידרו לעצמם מועדון לקוחות סגור.
אוקיי.
המועדון לקוחות הסגור שלהם אומר שאחוז החסימה הוא מאוד גבוה. אגב, יש כאלה שישמעו אותי, חשבו שאחוז החסימה גבוה זה טוב, צריך רק שתי מפלגות, מכיר את זה? אבל אין פה באמת ייצוגיות לקבוצות. למשל, אין נציגים לעצמאים, נציגים, אני לא מדבר על נציג אחד, כי אחוז החסימה הוא מאוד גבוה, מעל 40, אתה לא 40 אלף קולות, צריך 140 אלף קולות כדי להיכנס לכנסת, וזה כבר טירוף. ואז קודם כל מעלו אחוז חסימה בצורה משמעותית, אבל הם גם סידרו לעצמם כסף. יו"ר ועדת הפנים של הכנסת, דוד אמסלם ב-2016, דאג שיהיה לכל חבר כנסת שיוצא לקראת בחירות, שיהיה לו מענק של 1,650,000 שקלים ביציאה לבחירות.
רגע, זה כמו המענקים של הקורונה, שאחרי זה גם נדרשו להחזיר אותם, או שזה מתנה ממש?
לא ביקשו להחזיר מענקים של קורונה. מי שלקח מענק ביתר בקורונה, אני עשיתי את המענקי קורונה. אני עשיתי הכל. אני מכיר את החוק.
אני צריכה להחזיר. למה הייתי צריכה להחזיר?
כי לקחתי אותה ממה שהיית צריכה.
אוקיי, הגיוני.
אני יצרתי...
מתאים לי דווקא.
רגע, אני חייב להגיד משהו.
זה לא מופרך.
אני חייב להגיד משהו.
יאללה.
אני יצרתי באירוע הזה מסלול הצרה. כי ראיתי שהמדינה לא מצליחה לשחרר את הכסף.
נכון.
מי שזוכר, התחילה הקורונה במרץ, עד יולי לא הצליחו לשחרר את הכסף. אני הלכתי לרשות המיסים, היה אז השר ישראל כץ. עשיתי שם בלגן ואמרתי, חבר'ה, מסלול הצרה, ובאמת יצרנו כפתור של מסלול הצרה, אצלי בבית, באו לבדוק את המערכת,
יאו.
אז הבאנו הרבה מאוד עצמאים שיכנסו למערכת לראות שהם מצליחים להציר ולקבל את הכסף, זאת אומרת, הייתי מעורב בכל אחד מהשלבים, אגב, ממשלת ליכוד, לא עכשיו שלא יגידו שאני עשיתי את זה ותמכתי באיזה, ממשלת ליכוד, יחד עם השר ישראל קץ, הוא קיבל את הטענה שלי, ואז אמרתי, יש מסלול הצרה.
כן, יש לך משהו א-פוליטי, קודם אתה כל, די מקסח את כולם בצורה שווה.
אני לא פוליטיקה. אני באמת לא חלק מהאירוע, אני באדם מאוד מאוד ענייני, ואני מחפש באופן פרגמטי איך באמת לשנות ולהשיג, עכשיו אני משתף פעולה עם יריב לוין, בתביעות הייצוגיות, אנחנו כבר נמצאים לקראת קריאה שנייה ושלישית.
אתה בעצם עושה מה שצריך עם מי שצריך כדי לקדם עסקים.
אבל רק אני אגיד לך על הקורונה, כי היה לי הרבה ביקורת על העניין הזה. אז בקורונה אני יצרתי את המסלול הצרה, זה אני. ואני אמרתי להם, חבר'ה, קודם כל תנו לאנשים את הכסף, כבר החלטתם שמקבלים, תנו להם את הכסף, אם יצטרכו להחזיר, יחזירו. אז יש הרבה מאוד אנשים שלחצו על הכפתור של מסלול ההצהרה, למרות שהם לא היו זכאים. הם הצהירו שהם ירדו במחזורים ביותר מ-25 או 40% בעניין לזה, והם קיבלו את הכסף ממה שהגיע להם. בסדר, היה צריך אחרי זה לפרוס את זה לתשלומים, עזרנו עם העניין הזה וזה.
נכון.
אבל אי אפשר להגיד
פריסה,
שלא.
הייתה פריסה, אין מה להגיד.
אני חושב שזה, וצריך תמיד להגיד את האמת, גם אם עכשיו חלק
לא,
מהאנשים...
לא, האמת שבאמת לא ירדתי במחזורים, אתה צודק. בקטע הזה, למה הייתה ביקורת?
הייתה המון ביקורת ציבורית, כי הם רצו שאני אפעל, שאנשים לא יחזירו את הכסף. ואני לא ראש איגוד, אני לא יושב ראש ההסתדרות, לא יושב ראש ועד, אני לא דואג לקבוצה אחת על חשבון כלל הציבור. אם אתה לא תחזיר כסף שלקחת ביתר, כן? אם אתה לא תחזיר אותו, מישהו אחר ישלם אותו. למה מישהו אחר? שלא, הרי אנחנו משלמים מיסים, נכון? אין דבר כזה, למה מישהו אחר?
מה שאתה אומר עכשיו הוא סופר חשוב בעיניי, כי אתה מדבר על משהו שהוא תפיסתית, כמו נסתר מן העין, או הציבור לא מבין אותו, שמה שאנחנו לוקחים, מישהו צריך לשלם את זה.
נכון.
אנחנו המגזר של העצמאים, עצמאים ש...
מה שהכי צריך להפריע לך בתור מגזר עסקי, זה שיש אוכלוסיות שלמות במדינת ישראל. מעל 50% מהציבור,
עם נטל עצום.
מעל 50% מהציבור,
כן.
מקבלים מהמדינה במיסים יותר מאשר הם משלמים לה.
וואו.
זה לא בר קיימה. אז וואו. אם אתה עכשיו יושב בבית, צופה בי, שומע אותי, לא יודע מה, ואתה בחלק של ה-50% שנושא בנטל, תדע שכל המיסים וכל העליות וכל מה שעלה, זה עליך. זה אתה הולך לשלם, ועל מה אתה הולך לשלם? א', על טעויות של פוליטיקאים. זה הדבר הראשון. ובית, על קבוצות שלמות באוכלוסייה שלא משתלבות בתעסוקה. אני נגד זה, נגד גמור. ואני גם נגד זה גם אם יהיה בעל עסק שמקבל משהו ביתר, זה בדיוק העניין.
כן, כן.
לא יושב ראש הסתדרות, לא יושב ראש ועד, לא במקומות האלה, ואני חושב שזה אולי מה שמאפיין אותי יותר מכל האחרים. אבל במועדון הסגור שהם סידרו לעצמם, 1,650,000 הם מקבלים לקראת בחירות. דוד אמסלם אמר, רגע, אם יש מפלגה שיש בה פריימריז, אז כל מתמודד בפריימריז, אם הוא חבר כנסת, צריך לקבל 320,000 שקלים לפריימריז.
בנוסף למיליון 600?
בנוסף, בנוסף. היו פה 5 מערכות בחירות, הליכוד הוציא 80 מיליון שקל בכל מערכת בחירות, מכספי ציבור. אין סיכוי למפלגה אחרת להיכנס, אין סיכוי למישהו חדש להיכנס, אין סיכוי לרענות חדשים להיכנס.
אז מה
כי
עושים?
כי מיד ישתו אותם מכל הכיוונים.
אבל צריך כוח בכנסת, חייבים נכון. לשים משקל לעניין הזה.
אבל צריך להבין שהכוח
הזה.
הפוליטי שצריך בכנסת, יצטרך לעשות 5 דברים מרכזיים. כן. אני חושב שהראשון בהם הוא שינוי שיטת ממשל, והראשון בהם הוא הורדת אחוז חסימה, הוא ההפסקה של האירוע הזה, בשינוי שיטת ממשל, אי אפשר שיהיה כל 10 דקות בחירות.
אי אפשר.
היו פה 5 מערכות בחירות, תירוף. בתקופה של 4 שנים, הילד שלי בן 6, הוא בגיל בחירות הוא בן 20. וזה לא הגיוני, נכון? היה צריך לייצר מצב שאין בחירות, אין את הדבר הזה, ויש בחירות כל פעם במועדן. אני מתנגד לכל שנייה לפיזור הכנסת.
כן.
ואני חושב שזה דברים שחייבים, שאנשים חייבים להיות בהם. עוד 2 דברים מרכזיים. חייב לחוקק חוק צרפתי, שנותן איזושהי חסינות, בטח לשרים מכהנים, כדי שלא יכשילו אותם בכל מיני. עכשיו, ראינו פה מה קרה במשפט נתניהו, כן? ואנחנו רואים שיש שם אישום אחד שהיה צריך להשים אותו 2, ויצרו פה...
אני לא רוצה פוליטיקה פה.
לא, זה לא עניין של פוליטיקה. זה לא פוליטי, זה בדיוק העניין.
אז תסביר לי למה זה לא פוליטי.
אני גדול המתנגדים של נתניהו, זה לא פוליטי, אבל המשפט של נתניהו, וצריך להסתכל על זה, הפרקליטות פעלה באופן שהוא מרושל. במקום להאשים באישום אחד שבאמת היה להם זה, הם יצרו פה חבילה של דברים, ותרללו את המדינה הזאת למשך שנים. האם יש באירוע הזה של 5 מערכות בחירות נזק למגזר העסקי? הנזק הוא עצום.
זהו, אז אנחנו
לא
באמת...
לשנות, כי לא יכלנו לשנות, כי לא יכלנו לקבל ודאות לאורך זמן, כי הדברים פה, וודאות לאורך זמן זה הדבר הכי חשוב
שיש. הכי חשוב לעסקים.
ומדינת ישראל... שזה אולי החשוב ביותר, לא עומדת בהסכמים מול אותם בעלי עסקים. תאר לך שיש לך פרויקטים שאת עושה מול משרד התחבורה.
אוי ובוי.
לצורך העניין, ובמשרד התחבורה מתחלפים 5 שרים ב4 שנים, והם מחליטים שלא יהיה כביש במקום.
זאת אומרת שגם בעבודה מול המדינה, אז עסקים נפגעו בעוד גזרה, כאילו לא מספיק מה שזה.
אני אומר, זה ממש בלי הפסקה, ויש מה לעשות. שוב, חשוב מאוד להגיד לאנשים פה.
צריך לשכפל אותך.
הפתרונות הם פשוטים. תשכפלו, תבואו. כאילו, בואו נעשה זה ביחד. אבל אני חושב שהפתרונות הם מאוד מאוד פשוטים, למצב מאוד מסובך, אבל הפתרונות הם מאוד פשוטים. אין אחד ששומע אותי עכשיו, ואין לו פתרון לבעיות האלה. הפתרונות, אנחנו מבינים אותם, שכל מה שדפוק צריך פשוט להזיז הצידה, ולדרוש שיהיה פה כמה שיותר חופש כלכלי, כי זה מייצר יותר תחרות, זה מעלה את המגוון, זה מכניס יזמים ושחקנים חדשים, וזה מוריד מחירים. ואני חושב שבסוף, זה לא או המגזר הציבורי או המגזר העסקי, זה גם המגזר הציבורי וגם המגזר העסקי, לא כאויבים, אלא כשותפים, ואני חושב שזה צריך להיות הדבר המרכזי, שמוביל אותנו פה כחברה, לחשוב איך אנחנו עובדים ביחד בשיתוף פעולה. ראינו ב7 באוקטובר, איזה אנשים רצים לתוך האש, פתאום עובדים ביחד, עשינו פה בחודש וחצי, לדעתי מה שלא הצלחנו לעשות 100 שנה, ואני חושב שזה פשוט צריך לשכפל את האירוע הזה, של שיתוף הפעולה בין האזרחים, בין האנשים שעובדים פה ביחד, אם נשכפל את האירוע הזה, אני משוכנע שמדינת ישראל מהר מאוד תהפוך להיות המדינה הכי עשירה בעולם.
יו, איזה סיום לפודקאסט, תשמע, אתה מרגש, אביר, אתה מרגש, והיה כיף לשמוע אותך, והיו לו פה המון מסרים שהם משמעותיים, ואתה דוגמה אמיתית לזה שאדם אחד יכול לשנות, ואני בעניין הזה קוראת לבעלי עסקים להשמיע את קולם, ולא רק לשבת בסלון ולקטר ביום שישי, אלא באמת, מה שאמרת, אפילו להרים את הטלפון ולעשות משהו.
אני רק רוצה להגיד אבל שזה לא דוגמה לבן אדם אחד, כי יש הרבה מאוד בן אדם אחד כאלה, שהתגלו פה ב7 באוקטובר, ואני כל הזמן חוזר לאירוע הזה, כי הדברים הראשונים שאני נתקלתי בהם, כשהיה פה באמת את האירוע הזה של, את האירוע של השבעה באוקטובר, הוא ש... אני יכול להגיד לך שפינינו מאזורי סכנה, בערך 1,500 משפחות, לדירות Airbnb של אנשים פרטיים, ועשינו את זה ב4 ימים. וזה הרבה מאוד אנשים שהם היו האחד הזה, שהחליטו שהם רוצים לשנות, להיות מעורבים, להיות זה, ואני חושב שזה בעצם המקום.
אבל את הווייב הזה, צריך לקחת גם לחיי השגרה וליום יום,
אי אפשר
לעצור את זה רק בעיתות מלחמה.
להצדיע ולהוריד את הכובע בפני כל אזרחי מדינת ישראל, אני חושב שיש פה את האזרחים הכי טובים בעולם, וזה באמת התקווה והעתיד שלנו, ואני חושב שזה זה. כאילו קשה לי לקבל את המחמאה עליי, כי אני חושב שיש פה באמת אנשים מדהימים שמגיע להם כל כך הרבה מחמאות על נשיאת הנטל ועל ההחזקה של המדינה הזאת, ובזכותם גם המדינה הזאת עוד איכשהו מצליחה. הכישלונות הם בגלל, אני חושב שהכישלונות הם בגלל הממשלה, המדינה, המגזר הציבורי, אבל ההצלחות הם בזכות הציבור הכי טוב בעולם. אל תלכו לשום מקום, אנחנו נהפוך את זה לטוב יותר.
תודה. היה כיף לשמוע אותך וריגשת. תודה רבה לכם, לצוות באולפן. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM, כשעולה פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב, ניפגש בפרק הבא של רישיון לעבוד.
רישיון לעבוד, הפודקאסט של עולם רישוי עסקים והתנהלות מול הרשויות, עם עורך הדין נועה טלבי.